ספר חדש בהוצאת מגנס, ההרפתקן סימפליציסימוס, התם, מאת הנס יעקב כריסטופל פון גרימלסהאוזן, הרומן הגרמני הנודע ביותר מהמאה ה-17, וככל הנראה גם הרומן האנטי-מלחמתי הראשון בהיסטוריה. את הספר תרגם מגרמנית והוסיף גם הערות ואחרית דבר, עידו אברוויה, שלום.
שלום לך.
הספר הזה רואה אור ב-1668, 20 שנה לאחר שמסתיימת מלחמת 30 השנה שזרעה הרס עצום באירופה, והייתה, כפי שאתה מציין, המלחמה הכלל עולמית הראשונה למעשה בהיסטוריה. הספר הזה שנכתב בזמן אמת, מה אנחנו יודעים על המחבר ועל המידה שבה נחשף למוראות המלחמה?
תראה, אנחנו יודעים שהוא היה משהו כמו בין 10-12, כאשר העיר שלו, גלנהאוזן, נכבשה, הייתה מלחמה ב-30 השנה בעיקר בין קתולים ופרוטסטנטים. עכשיו, הוא היה במקום פרוטסטנטי, היה פרוטסטנטי, והעיר שלו נכבשה על ידי הכוחות הקיסריים, הקתולים, והוא נמלט למקום אחר ששם שלטו השוודים הפרוטסטנטים, ואז כנראה חטפו אותו כוחות קרואטיים, והוא איכשהו הגיע, לא בדיוק יודעים איך, אבל מגיל די צעיר הוא, אני לא יודע אם היה חייל ממש בקרב, אבל יכול להיות שכן, אבל הוא היה מין מזכיר צבאי או פקיד של איזה משפחה גרמנית קתולית, והוא בצד הזה נשאר כבר בשארית חייו, גם בשירות אזרחי, אחר כך התחתן עם גרמניה קתולית, הוליד כ10 ילדים, והיו לו משרות של יושב ראש מועצה או מועצה מקומית או כפר או עיירה, אני לא יודע מה, וזה, החיים שלו היו מאז פחות או יותר מסודרים במידה שאפשר לקרוא לזה בתקופה ההיא.
זאת אומרת, זה לא רומן אוטוביוגרפי, אם כי יש בו יסודות מסוימים שנשענים על קורות חייו.
זה נורא באמת מתעתע, כי הוא מצד אחד, מבחינת המקומות הגיאוגרפיים שהוא מתאר, והמהלך של קרבות מסוימים, אז כאילו הוא ממש היה שם. ומצד אחר אנחנו יודעים שהוא לא היה, ומצד שלישי הגיבור הוא בכלל בעל תכונות קצת בלתי אפשריות לבן אדם בשר ודם, אז הוא מערבב יסודות בצורה שבאמת קשה להפריד בין מציאות לדמיון.
מדוע הוא חשש לחתום על הספר בשמו אמיתי?
אני לא באמת יודע, ייתכן שהיה פה איזו זהירות פוליטית. הוא כל הזמן נמנע מלהזדהות, לתמוך באחד הצדדים היריבים. הוא כל הזמן מדבר על הרשעות והנבזות והמגוחכות של כל הצדדים. זה היה גם דבר די מקובל בתקופה ההיא, שמחברי ספרים לפעמים מסתירים את שמם. איזה מין זהירות. עדיף שלא ידעו.
כן. כשאתה מגדיר את הספר בצדק כרומן אנטי-מלחמתי, זה משום כן. שמבחינתו של המספר, זו מלחמה חסרת תכלית, שבה לא תמיד ברור מי נלחם במי.
זה נכון, ובוא נגיד אחרת, אם באופן היסטורי היה ברור במקרה מסוים למה הצבא הולכים למהלך כזה וכו', אז הוא דאג להסתיר את זה. מה שאותו עניין זה הדברים האבסורדים והחאוטיים שמתחוללים במלחמה. הוא לא עסק בצד נקרא לזה המדיני או ההיסטורי הגדול, אלא כל מה קורה בהלכלוך והאכזריות שקורים בשדה הקרב, ועוד יותר משדה הקרב, בין החיילים
לאזרחים. פחות מעניין אותו תיאור הקרבות, אלא יותר מעשי העוול שנעשים לאזרחים,
נכון,
שאתה
נכון.
אמור להגן עליהם. הם כביכול בצד שלך, וגם הם נופלים קורבן למעשה טבח ושוד ואונס.
זה גם נכון, וגם צריך לזכור שהרבה מאוד מהחיילים בכלל לא קיבלו תמיכה, מזון, מזכורת מהצבא, אלא אמרו להם, תלכו לשם ותשיגו לכם מזון. קראו לזה תפורה, זאת אומרת מספור. תשיגו לכם מספור. א', תשתקנו, ראשית כל בעונת חורף הקרבות היו מגיעים, היו הפוגה, אי אפשר היה להילחם בחורף, אז היו מתיישבים באיזה עיר, נכנסים לבתים של האזרחים ויושבים אצלם.
אם כי, וזה נאמר במפורש בספר, לא מעט אנשים מתפרנסים מהמלחמה. גם גיבור הספר מפיק ממנה רווח, והסכם השלום לא ממש ממלא את ליבו שמחה.
לא, לא רק זה, כשמגיע כבר הידיעה לשלום הוא די מאוכזב. כן? הוא חשב שאולי ימשיך בקריירה הצבאית או הצבאית למחצה שלו, ופתאום זה מתפספס לו.
אז זהו, יש לא מעט קטעים של הטפת מוסר דתית בספר שמגיעים לסיאם בפרק האחרון, אבל איכשהו הם לא לגמרי משכנעים, כי הספר מלא גם בתיאורים מאוד עסיסיים ומפורטים של חטאים שמסופרים בהנאה רבה.
כן, זה אחד הדברים באמת המעניינים. אם הוא היה דתי עקבי, אולי היה פחות מעניין לקרוא אותו.
כן.
אני נזכר, היה לי פעם מורה לקומפוזיציה קתולי גרמני, שהוא אמר, הסביר לי, אנחנו הקתולים מאוד עוסקים בחטאים, אנחנו אוהבים את החטא. וזה היה עמדה שאני חושב שדי התאימה לגישה של גרימלסהאוזן. הוא עצמו גם, הוא מאוד סקפטי לכל מיני האירועים הדתיים והשכר והעונש, אבל מצד שני, הוא מסגיר את זה לפעמים, שיש דברים שהוא מאמין בקיומם ללא ספק, וזה קיומם של למשל שדים ורוחות. זה כל פעם ככה מבצבץ מתחת לספקנות הכללית שלו. הוא באמת איש עם עמדה מאוד מורכבת, שלא תמיד אפשר עד הסוף לעמוד עליה.
עכשיו, בעקבות הצלחת הספר הזה בשעתו, חוברו לו המשכים, ואתה כבר תרגמת לעברית את הספר השני, קוראז' הנודדת, שראה כן. אור בהוצאת כרמל לפני כשבע שנים, והשם
נכון.
הזה, קוראז', מזכיר לנו כמובן את המחזה הידוע של ברכט, עם הקוראז' וילדיה, שמתרחש גם הוא בתקופת מלחמת 30 השנים.
ברכט בעצם לקח ממנו את עם הקוראז', שאתל אותה בכלל במשהו שונה לחלוטין. קוראז' של גרימלסהאוזן, א', היא לא אימא, היא גם לפעמים זונה, לפעמים שודדת, לפעמים מין שוללת שלל כזאת כמו במלחמה, אבל דבר אחד, היא הטיפוס הנגטיב של סימפליציסימוס בזה שהיא אף פעם לא מתחרטת, אף פעם לא לרגע, היא כאילו החוטאת האבסולוטית והמושבעת. ובסופה היא הופכת להיות מין מנהיגה של עדת צוענים, ומדברת על הצוענים שהם גונבים והם עושים כל מיני דברים נוראים, וזה לא מפריע לה בכלל. עכשיו, מה שעוד מעניין, בין סימפליציסימוס ובין קוראז' הוא עשה עוד דבר קטן. הוא כתב כהמשך, כאילו, קורא לזה הקונטינואציו, הסיפור ההמשך של סימפליציסימוס, אחרי שסימפליציסימוס מחליט לפרוש מהעולם, הוא החליט לספר עוד סיפור שהוא איכשהו פרש, אבל הגיע לאי בודד ואני לא יודע מה, ובסוף מת והגיע לתיקון הנפש. והספר הזה הוא מסובך, כי הוא כאילו רצה להגיע לאיזה סיום יותר מספק מבחינה דתית או מוסרית של סימפליציסימוס, אבל הספר סימפליציסימוס כבר יצא לאור, וכאן לתקן, הוא הסתבך עם זה, ויצא לטעמי ולטעמם של רבים אחרים ספר יותר חלש.
כן.
את הספר הזה ממש ממעטים לתרגם אותו, ואני גם החלטתי להסתפק בחמשת הספרים של הרומן מההוצאה הראשונה. ואחר כך הוא עשה את קוראז', ואחר כך לקח עוד גיבור אחד מהסימפליציסימוס והמשיך, ועשה כמה המשכים והמשכים על המשכים.
והספר הראשון על חמשת פרקיו, הוא מה שנהוג לכנות רומן פיקרסקי. כלומר, רומן המתאר את ההרפתקאות של נבד ממעמד נמוך שנסחף ממקום למקום ומעלילה לעלילה בקצב מהיר. יש בו סאטירה, פנטזיה, אלגוריה, ביקורת חברתית פוליטית, כמובן הרבה הומור. לפרקים הוא מזכיר קצת את דון קיחוטה שהתפרסם לפניו. מדוע הספר של גרימלסהאוזן לא זכה לפרסום דומה מחוץ לארצות דוברות הגרמנית, ולמה בעצם רק עכשיו הוא מתורגם לעברית למשל?
תראה, אני לא יכול בדיוק להגיד לך, אבל גרימלסהאוזן ראשית כל בגרמניה זכה להצלחה מתחילתו. אבל גרימלסהאוזן כל הזמן הסתיר את שמו וכל הזמן בבחר, עד הספר יצא ב-1668 עד 1838, כלומר כ-180 שנה, לא ידעו מי המחבר. וזה דבר מוזר למדי. ובית היו גם, הספר היה כנראה שההצלחה בתקופה מסוימת, אפילו במאה ה-19 בפרוסיה, ניסו בפרלמנט שם לאסור על הספר, הוא נראה להם מסוכן, חתרני, אני לא יודע מה. היה איתו דברים די מוזרים, אבל העריכו אותו אנשי ספרות, החל מגוטה ולפני כן אפילו, מאוד מאוד העריכו אותו, וההשפעה שלו מפעם לפעם ניכרת. זאת אומרת, זה לא ספר ששכחו או שהוזנח. לשפות אחרות הוא גם, נדמה לי, מראשית המאה ה-20, אולי גם קודם. אבל
בעברית נעשו ניסיונות קודמים לתרגם אותו?
לא, בעברית לא קורש ולא זה. זה גם, תראה, שפה קצת נידחת של המאה ה-17, זאת אומרת, תרגמו כבר דברים גם יותר עתיקים, אבל את זה לא ידעו שניסו מלפני כן.
הרפתקן סימפליציסימוס התם בהוצאת מגנס, קלאסיקה עולמית לראשונה בעברית. עידו אברוויה, ברכות על המפעל חשוב הזה. תודה עידו, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.